שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1253, ואנחנו נשוחח על התופעה המאוד מיוחדת שראינו מאז שהחלה תקופת הקורונה, חזרה לישראל של הרבה מאוד ישראלים, וגדילה בכמות בקשות העלייה לארץ של יהודי התפוצות. אם אני אתן קצת מספרים, מדברים על כך שמי תחילת תקופת הקורונה 190 אלף ישראלים שבו לארץ, חלקם משהות קצרה בחול, חלקם אנשים שממש כבר עברו להתגורר בחול. 8,500 דרכונים חדשים הונפקו, זאת אומרת אלה אנשים שהיו בחוץ לארץ ואפילו דרכון כבר לא היה להם והיו צריכים לחדש להם. זה מצד ישראלים. מצד יהודי התפוצות מדברים על עלייה ב-20% של בקשות העלייה, וזה עוד לפני שהתחילו לחדש את, אתה יודע, את הטיסות, עוד לא ממש עובד. בקיצור, צופים שיהיה גל. השאלה שלי זה ככה, איך אתה רואה את התופעה הזאת? הן מצד ישראלים שחזרו לכאן מהר, הן מצד יהודים בתפוצות שמתחילים לחשוב, אולי צריכים לעלות לישראל. איך אתה רואה את זה באופן כללי?
אני חושב שזה טבעי, כי סך הכל יהודים במיוחד רואים שנגמרה התקופה הזאת שאפשר לעשות שם ביזנס, עסק, להצליח, להרוויח, לחנך טוב ילדים, ובכל זאת יותר בטוח כאן. כשאתה יוצא לרחוב בכל מקום באמריקה, אתה מבין, זה משהו שהיה פעם, ואתה לא בטוח אם אתה חוזר הביתה ומי יודע, מתנפלים עליך, אז יותר טוב בישראל. בפרט שאין שם כל כך בשביל מה להמשיך לחיות, כי כל העסקים נמצאים בפשוט בנפילה ובהרס.
למה התקופה של הקורונה הגבירה את המחשבות האלה של אולי לעלות לישראל? אצל יהודים שנולדו בחול, יהודי התפוצות.
הייתי אומר ההפך, שהיא קיימת כדי להגביר את המחשבות האלה לחזור לישראל, אצל יהודים.
הקורונה?
בטח. זה לא סתם קורונה, איזה וירוס, איזה חלקיק ביולוגי כימי. זה נשלח ל יהודים ובכלל לבני אדם, כדי לסדר אותם לקראת התקופה החדשה וההיסטוריה שלנו, של כל כדור הארץ. ולכן אנחנו רואים איך שזה עובד על יהודים. כן?
הקורונה באה לסדר את היהודים בצורה אחרת, זה מה שאמרת?
כן. קורונה מחזירה את בני ישראל למקום.
אוקיי. תכף אולי נתקדם עם זה. אני רוצה רגע לעבור לאוכלוסייה השנייה שציינתי, הישראלים. הישראלים שהיו נמצאים בחול, מדברים על זה, מומחים מדברים על זה שבעצם היו שתי סיבות עיקריות להזרה המהירה שלהם לכאן, 190 אלף זה לא מספר קטן. מדברים על זה שאנשים הרגישו שההתמודדות במישור הרפואי הציבורי בישראל היא הרבה יותר טובה ממדינות אחרות שאולי בהם הם נמצאו, ואז מההיבט הזה רצו מהר לחזור הביתה. ודבר שני, הכי טבעי בעולם, כשאתה נמצא בחוץ לארץ ובא איזה צרה, להיות קרוב לאבא, אמא, למשפחה, לאנשים שאוהבים אותך, עוגן, רגשי, הכי הכי טבעי.
כן.
איך אתה רואה את זה, את הישראלים? עד כה דיברת על יהודים, איך אתה רואה את ההזרה של המוני ישראלים לישראל עם תקופת הקורונה?
אני חושב ש באמת טוב שיחזרו. אני בטוח שיהודים כאן בארץ ישראל נמצאים במצב הכי בטוח, גם מבחינת הביטחון וגם מחינוך הילדים וכן הלאה, ואין להם עתיד אחר.
זאת אומרת, זה הבית הבטוח ביותר בעיניך ליהודים ולישראלים?
כן.
עכשיו, אם הייתי אומר לך, תשמע, בדקו וראו, אני לא יודע, אבל נגיד, בדקו וראו שצרפתים הרגישו צורך לחזור לצרפת ברגע שהתהילה הקורונה. מה אז היית אומר לי? זה אותו דבר או שונה?
לא, זה לגמרי לא שייך אחד לשני.
אז מה השוני?
השוני שיהודים הם זרים לכל העולם. הם זרים בכל מדינה ומדינה שהם חיים. ואפילו במדינות כמו קנדה, ארצות הברית, ששם זה ממש בבל, כן, אוכלוסייה מכל העולם, בכל זאת, אין לי יהודים מקום. אין לי יהודים מקום. אני מכיר טוב את האוכלוסיות שם וחיים של היהודים, ויש לי שם מספיק קרובים. זה לא נראה לי שיש שם עתיד.
זאת אומרת, לא חשוב כמה הוא מבוסס לצורך העניין, ובנה לעצמו ביזנס טוב, והכל בסדר, בפנים יש איזו תחושה?
שהוא לא בבית ובמקום לא בטוח.
אוקיי. מה שאתה אומר, מתחבר לי מאוד לדברים שאומר מנכ״ל של אחד מארגוני הקליטה, הוא אומר ככה, אם יהודי נמצא בחוץ לארץ, חי בחוץ לארץ, נולד בחוץ לארץ, לא חשוב באיזו מדינה. ופתאום מגיע משהו לעולם שגורם לזה שאומרים לו, תשמע, השמיים סגורים, ישראל סגורה, כמו שקרה כאן בתקופת הקורונה. פעם ראשונה מאז שאני חי שהמדינה נסגרת. ישראל סגורה, ואתה יהודי שחי לא חשוב איפה. הוא אומר שזה נותן לאדם כזה בום פנימי, שאני כישראלי אפילו לא מבין אותו. מה אתה חושב לגבי זה? זה שפתאום ישראל נסגרת, ואתה בכלל לא גר בישראל, אתה יהודי שנולד וחי, ויש לך אולי ילדים ונכדים במדינה אחרת. מה זה עושה לך בפנים?
אני לא יודע, אני לא הייתי במקומם, ולא התכוונתי להיות במקומם אף פעם. יש לי הרבה קרובים בחול, בקנדה ואמריקה, ו... אני לא יכול להגיד, עד כמה שאני מכיר אמריקאים, נראה לי שרוב אמריקאים יהודים, הם בכלל לא היו אף פעם בישראל, ולא חושבים שישראל זה חלק מהם והם שייכים לה. ולכן זה כלפיהם לא אומר שום דבר. הם נולדים וחיים ו... מתכוונים גם למות שם. ומצידי שזה יהיה ככה.
אני רוצה עכשיו לדבר קצת על מדינת ישראל. עד כה ניסינו להרגיש מה מרגיש יהודי בחוץ לארץ. אני רוצה רגע לדבר על מדינת ישראל והמחויבות שלה, כן או לא, כלפי יהודי התפוצות. האם אתה חושב שמדינת ישראל יש לה מחויבות כלפי יהדות התפוצות? ואם כן, מהי המחויבות בדיוק?
כן, אנחנו לא יכולים למחוק את זה או להגיד... אתם מזלזלים בנו, אנחנו מזלזלים בכם, ולכו לכל הרוחות. לא. אנחנו לא יכולים כך, כי זה... למי אתה כך אומר? לאדם שלא יודע כלום מהחיים שלו, אנחנו צריכים להיות בדרגה אחרת.
אז אנחנו צריכים להחזיק במחויבות?
כן.
מהי המחויבות?
אמנם שאין לי כלפיהם שום רגש.
לא, אני לא מדבר על רגשות, אני מדבר על, אתה יודע, ממש מדיניות. אז מהי המחויבות שבעיניך צריך להגדיר של מדינת ישראל כלפי יהודי התפוצות באשר הם?
אם הם רוצים לבוא לכאן, יכולים לבוא.
אוקיי.
כאן זה מקום המקלט שלהם בכל מקרה.
אוקיי. מה אתה מרגיש, איך היית מגדיר את הקשר הרגשי שיש עכשיו בין מדינת ישראל לקהילות היהודים בעולם?
הם צריכים לדעת כאן, שכאן זה בכל זאת מרכז הרוחני, מרכז התרבותי, מרכז העממי, אני לא יודע איך להגיד, אבל זה הכל שייך לעם ישראל.
עכשיו, דיברנו על מדינת ישראל כלפי יהודי התפוצות. עכשיו בוא רגע נעזוב את המדינה ונדבר על יהודי באשר הוא. אני למשל יהודי, אני ישראלי, נולדתי בישראל, ההורים שלי נולדו בישראל. יש יהודי אחר שגר במדינה אחרת. יהודי אחר נולד במדינה אחרת. האם יש איזשהו קשר רגשי בין כל היהודים בעולם באשר הם?
תלוי באיזה מצב בעולם.
למה זה תלוי? למה זה תלוי?
כי אם רע לכולם, אז כולם מרגישים ששייכים למשהו.
אם רע, למי זה לכולם?
דרך הרגשה הרעה הזאת, שמשתפת אותם, הם מרגישים את עצמם יותר קרובים זה לזה.
הרגשה רעה ליהודים כי הם יהודים?
האנטישמים הם פועלים כך שכל היהודים מרגישים את עצמם כשייכים לעם ישראל.
בהקשר הקורונה, האם אתה חושב שמדינת ישראל צריכה לספק סיוע רפואי ליהודים חולי קורונה בעולם?
אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים לזה, אבל בעצם אם היה אפשר, למה לא? רק גם כן צריך לקחת בחשבון שבמקרה כזה אנחנו מעוררים שנאה גדולה לאותם היהודים, מאותם המדינות שהם נמצאים.
הבנתי, זה מורכב זאת אומרת, אבל אני רואה שאתה כן לוקח אחריות גדולה על מדינת ישראל, זאת אומרת, אתה מנתק בין המצב של היום, ובין מה מרגישים וחושבים יהודים בעולם עלינו כאן בישראל, אתה שם, כאילו אתה עובד פה בלי רגשות קצת, אתה שם את הרגשות בצד, ואומר, יש פה משהו הרבה יותר גדול, המדינה הזאת, יש לה מחויבות אחרי הכל, כלפי בעצם כל יהודי בעולם.
כמו שאתה כלפי ילדים שלך. מה אתה יכול לעשות? הילד צורר מורה והשני ככה והשלישי ככה והבנים ובנות וככה, מה תעשה? אין מה לעשות, ילדים. זה שהם גדולים, חכמים, עשירים ומצפצפים עליך, מה לעשות? אבל הם ילדים.
נדרשת פה איזה בגרות.
אנחנו מדינה. אנחנו מדינה, אנחנו חייבים כך להתייחס אליהם. אלה מה אני אגיד, אתם לא התחשבתם איתי, עכשיו אני לא אתן לכם מקום לבוא לכאן. כן? אני צריך להיות למעלה מזה, אין ברירה. אני מבין את הטענה שלך. אבל זה לא בדרגה כזאת אני חייב להתנהג.
בוא נלך צעד קדימה. אז באה הקורונה, עלתה ההתעניינות בעלייה לארץ ישראל.
כן.
נאמר שבאמת ייפתחו השמיים, יתחילו טיסות, ואכן יגיע גל של, כבר התחילו להגיע גל של עולים, ונגיד שיהיה לנו פה גל של עלייה, נקרא לה גל של עלייה פוסט קורונה.
כן.
מה הפוטנציאל של המצב הזה?
פוטנציאל שיהיו כאן עוד מיליון אנשים.
מה הפוטנציאל של זה מבחינת מדינת ישראל?
תראה, אם אתה תדבר עם אנשי ממשלה במשך ההיסטוריה שלנו תוך 20 שנה האחרונות, 30 שנה האחרונות, אז מזה שהייתה ברוסיה מהפכה ב-1990 נגיד, כן, והלאה, אנחנו קיבלנו מיליון רופאים ואחיות, ולא היינו אז יכולים להחזיק את הדברים האלה, היינו במחסור גדול מאוד. אנחנו קיבלנו יותר ממיליון מהנדסים וטכנאים, ואנחנו קיבלנו מאות אלפים אנשים של המדענים למיניהם וכן הלאה. זה נתן לעם ישראל קפיצה, שאפילו לא רוצים על זה לדבר עד היום. לא רוצים לדבר. אבל אתה יכול לשאול. מגיעים אליי לכאן לשיחות המוקלטות, גם היטב בארכיון שלנו, אנשים מהממשלה, ואז הם מדברים על זה.
זאת אומרת, אתה רואה עלייה כפוטנציאל להתפתחות חיובית של המדינה.
כן. היום יש לך בארצות הברית. בברית המועצות אני לא יודע כמה שנשאר שם, שנשארו, אבל גם באירופה, גם בכל המקומות, וגם כן, ודווקא היום אנחנו לא מדברים על הכסף. ההתפתחות שצריכה לבוא עכשיו זה לא התפתחות שצריכה להיות בכלכלה, במסחר, בתעשייה, זה כבר אחרת. אבל זה פה, בכל זאת הפוטנציאל הוא במהות האנושית שהם מביאים.
מה המטרה של התפתחות כזו, של גל עלייה גדול שפתאום מגיע למדינה? מה המטרה של זה?
מטרה של זה שהם יהיו כאן ויכנסו תחת המחשבה אחת, הרגשה אחת, יתקרלו בעם, אמנם שזה לא פשוט, ובסופו של דבר זה הכל יקשור אותם למטרה שבשבילה קיים עם ישראל.
מהי המטרה שבשבילה קיים עם ישראל?
להתחבר בינינו ולכוח העליון שמנהל אותנו.
זו מטרה דתית?
לא, זו מטרה לאומית ועולמית.
בוא תסביר לי, מה זה אומר לאומית ועולמית?
שאנחנו צריכים להתחבר בינינו בצורה כזאת ש... להיות כאיש אחד בלב אחד, בחיבור, באהבה, לתת בזה גם כן דוגמה לכל העולם, להיות אור לגויים, וכך אנחנו נגיע למצב הנכון.
איך ישראלים צריכים להתייחס לגל של עולים חדשים שמצטרפים למדינה? נגיד אוטומטית המחשבה שעולה לי, יעלו מחירי הדיור שגם ככה הם בשמיים.
זה הבעיה אחרת, שלא קשורה זה לזה. זהו. אני חושב שכאן זה בעיה שצריכה להיות מהפכה בתוך המדינה. שהמדינה צריכה לדאוג לא לעלות את המחירים ולקבל מזה כמה שיותר מס. אלא שלספק את הדיור לכולם במחיר שכל אחד יכול לעמוד בזה.
הלוואי שכך יקרה. ואיך מבחינה רגשית הישראלים המקומיים, נקרא להם, צריכים להתייחס לגל העולים היהודים החדשים?
לא כמו שהיה במשך כל השנים קודם.
איך כן? איך כן צריכים?
איך? שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה מיוחדת, שאנחנו מקבלים את כולם ומתאחדים כולם יחד. להראות בזה דוגמה לכל העמים להתחבר.
אני רוצה לספר לך סיפור שהוא ממש מצער עד כדי דמעות. יש לי זוג חברים שחיו באוסטריה, בווינה. ויש להם 3-4 ילדים והם עלו לכאן לישראל. באו לגור באחת הערים הנחשבות ביותר בגוש דן ושלחו את הילדים שלהם לבתי הספר הכי טובים שיש פה באזור. באמת על רמה גבוהה. בכיתה של אחת הבנות היו לועגים לילדה. והיא הגיעה לרמה שהיא לא רצתה ללכת לבית ספר. עכשיו אני לא מבין, כאילו, ברור שילדים זה טיפוסים כאלה אכזרים, וזה כולנו היינו כאלה, אני לא בא להצטדק ולא להתחסד. מה שרציתי לומר שהמשפחה עברה טראומה, ממש טראומה. עצם המחשבה של לעלות לפה ולהתנתק מכל מה שהיה להם שם, הסביבה והקהילה והעסקים, שזה היה קשה מאוד מאוד מאוד, אבל פה לקבל כזה יחס מהילדות בכיתה, הם לא חלמו על כזה דבר. איך, מה חסר לנו בלב כדי לפנות מקום לאנשים שונים, זרים, שבעצם המכנה המשותף היחיד זה שהם יהודים בסך הכל, אבל מעבר לזה אין לנו מכנה משותף עם מישהו שגדל בצרפת, גדל בגרמניה, גדל באנגליה, ופתאום החליט לבוא לכאן. מה צריכים לסדר בתוך הלב שיהיה
מקום? חסר חינוך, לכל העם ישראל חסר חינוך. גם לדתיים, גם לחילונים, גם לכולם חסר חינוך של אהבה הלאומית. חסר חינוך. אני זוכר את הבנות שלי, שהם נולדו כאן, בישראל, אחרי שאני כבר הייתי... 10 שנים אולי בישראל, והם למדו בבית ספר בנות יעקב, כן? ואיך שצחקו מהם בנות דתיות, שמו להם כל מיני פתקים, מי אתם, מה אתם וכן הלאה. הם היו ב-100% בנות שנולדו בבני ברק, והלכו לפנימיה, לא, זה לא פנימיה, זה בית ספר, כן? בבני ברק. וכל הזמן היו שם, וכל הזמן, במשך כל השנים, הם היו סובלים מיחס אליהם מהבנות מסביב. כולם דתיות, חרדיות, חרדיות, כן? וממש כך זה היה.
כואב הלב.
כן, אז אני אומר לך, זאת אומרת, זה לא חינוך חילוני או חינוך דתי, זה פשוט חוסר חינוך. חוסר חינוך העממי, הנכון, שאנחנו עם אחד.
יש לי איזה הרגשה שכאילו עם כל גל עלייה, יש איזה טעות בתפיסה שחוזרת על עצמה. אם אני מסתכל הרבה אחורה, כל גל עלייה שבא לפה, הקליטה שלו הייתה יחסית טראומטית. טראומטית כזאת, טראומטית אחרת. מה אנחנו צריכים לגדל בתוך הלב שיהיה מקום לקלוט את השונים מאיתנו? מה?
זה לא יעזור לנו. אנחנו צריכים לחזור לתורה שלנו. והתורה שלנו זה תורת אהבה. ואהבת לרעך כמוך. וזה צריכים לחנך, זה צריכים להכניס לתוך האדם ממש בכוח, במשך שנים ובמשך דורות, דורות. ואז אנחנו נוכל אולי להגיע לתוצאה הנכונה. אחרת אנחנו מסתכלים אחד על השני רק בזלזול, רק בשנאה, וההפך מאהבה.
כשאתה שם לי פה בדיון את המושג תורה, כבר הוא מייצר בציבור תגובות מנוגדות.
כי לא יודעים מה זה תורה.
אמרת,
כל התורה היא ואהבת לרעך כמוך, בלבד, בלי מצוות, בלי שום דבר, זה העיקר, אהבת הזולת. תלמדני תורה על רגל אחד, ואהבת לרעך כמוך. זהו.
איך זה קשור להכנה לקראת קליטה טובה של גל עלייה?
אנחנו צריכים לדעת שזה העם שלנו, ואנחנו צריכים לאהוב את כולם, ולקבל את כולם, ולא חשוב שהם היו שם והיו להם חיים טובים, עכשיו רע להם והם באים לכאן, אז אנחנו יכולים לרקות עליהם, אהה, עכשיו, טוב מאוד שתסבלו כאן, שלא רציתם לבוא קודם. אנחנו צריכים להתייחס אליהם כמו לקרובים, הכי קרובים.
למה יש באדם איזה נטייה כזאת הרסנית ללעוג לשונה? למה?
זה אדוני האגו שלנו, זה הטבע שלנו, בראתי יצר הרע. אבל יחד עם זה בראתי תורה תבלין, אתה אומר שאני מדבר על תורה כל הזמן. אני מדבר על כוח חיובי שמתקן את הכוח הרע שלנו. זאת התורה. ושום דבר חוץ מזה, אמצעי להפוך את היצרה שלנו ליצר הטוב, לאהבה.
אמרת לי קודם שמדינת ישראל צריכה לפתח איזה גישה בוגרת, שלא חשוב מי הוא היהודי ואיך הוא התייחס אלינו כמדינה כשהוא היה חי במדינה אחרת בתפוצות, אם הוא אומר אני רוצה לבוא לכאן ולא משנה למה. אנחנו צריכים להיות פתוחים.
כן.
לקבל אותו לכאן?
כן.
ולפתוח גם את הלב שלנו בעצם לקראתו.
כן.
ואמרת לי שההגדרה הזאת של המשימה, יש לה משמעות גם לאומית וגם עולמית. תסביר לי קצת יותר רחב, מה המשמעות הגלובלית, אם יש כזו, לכך שאנחנו פה נלמד לקלוט באהבה אוכלוסיות מחוץ לארץ? איזו השלכות יהיו לכך על מצב העולם? כי דיברת קודם על משימה גלובלית.
אנחנו נלמד מזה איך צריכים להתייחס לכל העמים ולכל העולם. שכל העולם גם כן ירגיש שכך אנחנו מתייחסים לכולם. לכל הכדור הארץ. לכל השמונה מיליארד אנשים. שאנחנו גם כן מתייחסים כך כמו לעם שלנו. כי באמת זה הכל אותו העם.
מי זה הכל אותו העם?
כל השמונה מיליארד אנשים שחיים על פני כדור הארץ. גם כן הם כמו עם ישראל.
אז תורת האהבה, כמו שקראת על הקודם, היא צריכה להיות קוד התפיסה החדש שלנו, לא רק ביחס לעולים שנקלוט לכאן, אלא אחרי שנצליח כך לקלוט אותם, כולנו גם יחד צריכים כך להתייחס לכל בני האדם באשר הם?
כן.
אני רוצה לחזור לקורונה. אמרת לי קודם משהו מהפכני. אמרת לי, הקורונה באה כדי להחזיר את היהודים לכאן. אתה זוכר את המשפט הזה בתחילת הדיון?
ודאי.
למה אתה מתכוון שהקורונה בא להזיר את היהודים לכאן, ולמה צריך בכלל שהם יחזרו לכאן?
שיהיה לנו כוח לפתוח דף חדש בהיסטוריה שלנו, שאנחנו כולנו מתחברים בינינו באהבה, ומאיתנו יחד ממשיכים כך להתייחס לכל העולם באהבה. ויבוא באמת דור של משיח.
לפתוח דף חדש בהיסטוריה?
כן.
הקורונה פותחת לנו דף חדש?
ודאי.
מה צריכים לכתוב בו, בדף החדש?
בדף הזה שאנחנו נמצאים תחת הקורונה. כתר.
לא הבנתי. מה לכתוב?
שאנחנו על ידי קורונה וירוס התחלנו ללמוד שחייבים להתחבר בינינו בקשרי אהבה, שאנחנו צריכים להתחשב זה עם זה, לא להעביר את הווירוסים לאחרים ולא לדאוג לעצמנו אלא לאחרים, לא להעביר, ובצורה כזאת אנחנו נלמד באיזה צורת חיבור אנחנו צריכים להיות הטובים.
נגיד אני קופץ איתך 5 שנים קדימה, דיברת קודם על מיליון, אמרת לי יכול להיות גל עלייה של בערך מיליון איש נוספים. נגיד שיגיעו מיליון.
זה לא הרבה. בערך כלל אתה מבין שיהודים בחול זה עוד 10 או 20 מיליון.
אוקיי, מספיק לי, תן לי להסתדר עם מיליון. נגיד שיבואו מיליון לכאן, ואנחנו הולכים 5 שנים קדימה, מה היית רוצה לראות? איזה מדינה היית רוצה לראות פה אחרי שהיא בלעה לתוכה עוד מיליון איש נוספים? מה היית רוצה לראות? בחלום שלך הכי אופטימי, מה היית רואה שם?
שכולם חיים בשלווה, במקום הזה, איפה שצריכה להיות ארץ ישראל, לא, 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 לא יקפיד להגיד את הגבולות, וכולם מראים לכל העולם צורת חיים שצריכה להיות באמת לכל העולם. זאת אומרת, על כל פשעים תכסה אהבה, ואהבת לרעך כמוך, וכך מרגישים את עצמנו שחיים בעולם אינטגרלי, גלובלי, עגול.
איך צריך להרגיש עולה שבא מחוץ לארץ לכזאת מדינה?
נכנס כמו לידיים של אמא. מה זאת אומרת? זה שדואגים לו, שרוצים אותו, שממש רק חשבו עליו.
הלוואי, הרב לייטמן.
זה היה צריך להתחיל ממקום המדינה. אבל אתה מבין מה שהיה שם. אותם אינטרסנטים שבנו את המדינה, גם היום ממשיכים כך. אני מקווה שווירוס יעזור לנו.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן.
הצלחה לכולנו.
אמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, תורת האהבה. כל טוב, להתראות.
שלום.